פרשת השבוע, פרשת וישלח, אנחנו עומדים על הלאו הראשון שבפרי עד מצווס שבתוירו. שתי המצוות הראשונות הן מצוות עשי, מצווה ספי אורוויו, מצווה סמילה. ועל האב הראשון הוא גיד אנושה. אחרי שאנחנו לומדים בפרשה על המאבק הגדול בין ינקב לסורי של איסב, ויעקי לא יופלוי ויגע בכף ירחוי ותקע כף ירח ינקוי, אחר כך כתוב בתורה על כן לא יורכו בני אסור לסגידנו שעשה על כף יורח עד היום הזה, כי נוגע בכף ירח ינקוי בגיד הנושה. אז כאשר אנחנו עומדים את הלאב הזה, היה אפשר לדבר על איסגידנוש ועל כל מאפרות האסורות שבתוירו, אבל יש משהו מיוחד דווקא בלאב של גידנוש, שהרי בכמה מקומות בשעת, בעיקר בחולין, פרדיקטס, קוף, קוף אלף, נחלקו תנוע ואמרו אם יש בגידן בנוי סנטם או אין בגידן בנוי סנטם. והרמב"ם פוסק כמנדא אומר אין בגידן בנוי סנטם. הראשון הזה, אין בגידן בנויסן טעם, מה נקרא בנויסן טעם? למה לא אמרו אין בגידן טעם? כי שם מדובר על גידנושה שהתבשל בגדרו. והשאלה היא האם גידנושה פוסל את הגדרו אם הוא נותן טעם או לא. אבל בעצם נחלקו חזל לא רק אם גידנושה יכול לתת טעם בגדרה בתבשיל, אלא אם בכלל יש לו טעם, כי הוא לא אומר איצו אלו שתוי לאוססוי. ומן הנשור הזה למדנו שגידנו שבעצם אין בו טעם גם כאשר אוכלים אותו בעין, ולא רק כאשר הוא מתבשל בתבשיל אחר. ולכן מתעוררת כאן שאלה גדולה, עלי בצוף עם חוב דרד ומדבייז, יש סוגיה של שלא כדרך אכילה, ושם למדנו שכאשר אוכלים מאכלות אסורות שלא כדרך אכילתן, אין בהם איסור. איסור דאורייתא ודאי, אין בהם. אז איך נבין מיקרו מולה שדיבר הכוסף, אף כן לא יאכלו בני אסור, אז גידנו שכאשר גידנו שאין בו טעם, זה איס. ואם כן זה ודאי שלא כדרך אכילה. אז איך יש איסור דאורייתא? אמנם בצוח עם חוב דרד המדבייס מבואה שבכל האיסורים שלא כתוב בהם לא שנחילה יש איסור אפילו שלא כדרך אכילה, כמו בוסו בחולב. בבוסו בחולב לא כתוב לא יאכל, לא יאכלו, לא יתאכלו, כתוב שלוש פעמים לא יסבח שגידים בכלי יבים אוי, וחזר לשוב שלוש פעמים, אחד יש אכילה, אחד יש נוע ואחד יש בישול. ולכן כתוב שם גמור שמכיוון שלא כתוב לא שנחילה יש איסור אפילו שלא כדרך אכילה. אבל בגידנו שכן כתוב לא שנחילה, על כן לא יאכלו בני ישראל גידנו ש... כאשר מדובר בהגדרה אכילה ובתור כתוב לא שנחילה, למדנו בפסוקים שאין איסור שלא כדרך אכילה. אז איך יש איסור בגידנו ש... אז הרמב"ם נותן בפרק י' ד' ממחלות אסורות שלוש דוגמאות. מה זה שלא כדרך אכילה? דוגמה אחת, עירב בוי דובר מר. כאשר מערבים בתבשיל דובר מר עד שהוא מקבל טעם מר שלא כדרך אכילה, והם אוכלים מחלות אסורות באופן הזה כאשר יש בו טעם מר, פטורים, אין בו איסור דאורייתא. דוגמה נוספת, כאשר האוכל טעים, אבל מי שאכל את האוכל אוכל את זה כשזה כל כך רותח עד שתהי גרוינו נכבס איננו, כשזה צורף את הגרון, אז זה שלא כדרך אכילה. בדוגמה הזו אין חסר בטעם של האוכל, אבל זה חם מדי. דוגמה שלישית, אוכל חלב חי, חלב בלתי מבושל או בשר בלתי מבושל. אז חשבתי לעצמי הרבה זמן, אולי לא די בכך שאנחנו לא מרגישים טעם ערב כדי להגדיר את האכילה שלא כדרך אכילה. אולי רק כאשר אדם מצטער באכילתו, רק אז זה מוגדר שלא כדרך אכילה. אז כשערב בידוב אומר, אדם מצטער באכילתו, הטעם דוחה אותו, זה טעם מר, ולכן שלא כדרך אכילה. כשגרונו נשרפת, גרונו נכבס, זה גם, יש בזה צער. חלב חי, אף פעם לא אכלתי חלב חי, אז איך אני אמור לדעת אם זה מצער או רק לא טעים, אינני יודע. אבל אני מניח שבוסו חי, מן הסתם יש לו גם טעם תפל מגעיל. אז אם כן, היינו יכולים לומר שבגידנו שזה בכלל לא מוגדר כשלא כדרך אכילה. הלו, עץ הוא. אין בו טעם ערב, אבל אולי אדם גם לא מצטער באכילתו. טעם ערב אין כאן, אבל אולי גם טעם מר וטעם רע אין כאן. אבל מדברי הרמב"ם פרק ה' יסוד התורה למדנו להדיא, שלא רק כאשר אדם מצטער באכילתו שלא כדרך אכילה, אלא כלשון הרמב"ם כל שאין אחיך נהנה ממנו. כל שאין אחיך נהנה ממנו, גם אם אין צער באכילה הזו, זה מודע שלא כדרך אכילה. משום שאנשים רגילים לאכול ולהנות מאכילתם. ולכן הרמב״ם כותב בפרק ה' יסוד התורה שכל שאין אחיך נהנה ממנו מוגדר שלא כדרך אכילה, ואם כן, הדרכו של הדוכתא. איך יכול להיות שמצד אחד כתוב על כן לא יאכלו, אבל מדחיסא, איך חייבים על גדרו שלא זה שלא כדרך אכילה לאכול? אז יכולנו לומר אחד משלושה תירוצים, משלושה דרכים. בפרשת היינו אומרים, ברוך החי ורחמונה. גידנו שלעולם אין בו טעם ערב, אף ביקר אותו ערב סרט, ברוך החי ורחמונה, ואכן גידנו שאין תחום שלו כדרך היחידה. אומנם יש קושי לפרש בכל זאת כתוב לשון אכילה. אולי לכן לשון אכילה שכתוב בתורה זה לא ממש לשון ציווי, אלא מעין סיפור דבורים, על כן לא יאכלו, לא יודע. אבל מכל מקום גידנו שזה יוצא מן הכלל. יוצא מן הכלל, בכל מקום אין אדם חייב, אלא אם אכל כדרך אכילה, אבל כאן ברוך החי ורחמונה. לעולם גידנו שזה שלא כדרך אכילה, משום שהוא כעץ. אין בגידן בנויסן טעם, ואף על פי כן התורה מחייבת, אז בהכרח שזה יוצא מן הכלל. יש עוד דוגמה שהוא יוצא מן הכלל, דווקא בתחום של מצוות של אכילה. שהרי אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכשם במקורות אסור יוצא אדם חייב, אלא אם כן אכל כדרך אכילה, כך גם במצוות של אכילה אין אדם יוצא ידי חובתו, אלא אם כן אכל כדרך אכילה. אמנם התורס חיים בחורן דף קוף חוף נוקף שבחילה של מצווה לא צריך דרך החילה, אבל כבר דחי דברה בנוידה ביהודה או רחיים סימן למדלת וצודק הנוידה ביהודה, כי בסברה אין מקום לחלק בין זה לזה. כשם שבמחלות אסורות אין איסור אלא כאשר אדם אוכל דרך החילה, זה כך גם במצוות של אכילה. שהרי כאן וכאן לא מדובר באיזה חידוש או גזרת וכוסף, אלא בהנחה פשוטה. כל מייסה שיש לו תוקף הלכתי, כל מייסה שהתורה מתייחסת אליה, לא נחשב, אלא אם כן המעשה נעשה כדרכו, בנסיבות נורמליות. זה כלל גדול בהרבה תחומים בתורה, לא רק באכילה. ולכן אין מקום לחלק בין אכילה של מצווה לאכילה של איסור, כאן וכאן. אין אדם חייב, אין אדם יוצא ידי חובתו, אלא אם כן אכל כדרך אכילתו. אז מה עם מרור? הלו, במרור האם זה עכשיו כדרך אכילה? תלוי מה אוכלים. אם אוכלים חסה, ודאי שזה כדרך אכילה. הלו, אנשים אוכלים חסה כל השורה כולה, ואף על פי כן יוצאים בו ידי חובת מרור. אבל אם אוכלים טעמך, אז ודאי שזה שלא כדרך אכילה. כי מרור צריך לאכול בלי תרובת אחרת. הלו, אם הוא בישל את המרור, לא יוצא דרך הבוסו, כי זה מפיג את טעמו. החבס דאס, נשיא וזה משפט נוקט, שלא יוצאים ידי חובת מרור בטעמך שמפורר היטב. צריך טעמך פרומה רבה, לא פרומה זוטה. הוא מוכיח מסוגיה במסכת ברכות, שתבלינים כאשר מפוררים אותם פרימה דקה, פירור דק, אז זה מפיג את טעמו. ולכן הנסיבס נוקט שלא יוצאים ידי חובס מורה בטעמך, אלא כאשר זה קצת גושי. לשיטתו ודאי שזה שלא כדרך אכילה, אני יכול להגיד על כך. אחד מסיכונות הילדות הראשונות שיש לי, זה מליל סדר, היה לנו אורח, ואני זוכר בעליל את המחזה הזה, בערב פסח הוא אמר שזה המנהג שלו, הוא ביקש שישימו לו בצד חתיכת חרן, חתיכת תמחה, לא מפורר, זה המנהג שלו. אז הייתי ילד קטן, אני לא זוכר איך אבי מורי היה נראה כשהוא אכל מרור, אני לא זוכר איך הגדולים היו נראים, אבל אותו פלוני אני זוכר, ועוד איך אני זוכר, ועוד איך אני זוכר. כי זה היה מחזה מחריד, כמעט פורח הנשמוסוי. אילולי סגור הסתוי רשוי ממצווה לא ידע דוברו, מנסתם היה לנו לוויה באותו, אני לא יודע, אני לא יודע. אבל רבותיי, כל גדוי להדור חלקו על החבסדס, ומאוד נדיר שפסק יש לו כזה תהודה בדורו, זקני הדור, כולם עוסקים בפסק הזה. אחסן סויפה, הישוע סיינקה, מרלסונס, הנוידה ביהודה, הבייס אפרים, כל אלה היו בני דורו ואפילו מבוגרים מהחבסדס. כולם מתייחסים לחידוש הזה, כולם חולקים עליו, הוא היה יחיד. אבל מכל מקום, כשאוכלים חרן, וזה אחד מחמש עשמין המור, ברור שזה שלא כדרך אחיד, עדיין אפילו תגיד יוצאים בו. הרי הרשב"ם כותב בפסוכם קופטזלות, בהוכי קופיד רחמונה למרר פיו של האוכל זכר לממורוס חייהם. אז כשם שיש יוצא מן הכלל באכילה של מצווה, במורה לא צריך דווקא דרך אכילה, כך ייתכן שיש יוצא מן הכלל גם באכילה של איסור. ומכיוון שגידנו שלעולם איבותם, טעמו כטעם עץ, ואף על פי כן אתה לא ססוי, גזר זה כוסף שחייבים אפילו שלא כדרך אכילה. זו דרך אחת. הפרימה קודם בפסיך הכוללת כותב חידוש עצום. הוא כותב, זה נכון שגדנו של עולם איננו כדרך אכילה, ואף על פי כן, זה איזה כוסף שהוא חייב. אבל אם עירב בגדנו של דוב אור מר, או שהוא אכל גדנו שכשהוא רותח, הוא פטור. משום שבזה כבר אין הכרח. ברוך החי ורחמון אף בשם בוטן, אבל כאשר סיבה נוספת, צדדית, שזה שלא כדרך אכילה, בזה כבר אין חידוש. אין לו כבר ילד חידושוי. זה הגישה של הפרים הגודים. זה נכון שאתה יודע מקדש שיש איסור אף על פי שאין בו טעם, אבל אין לו פה בו ילד חידושוי. כאשר יש סימן נוספת שזה לא ראוי למחל, וחייה יבנה כבר פטור. לדידי דברי הפרים הגודים, עם חידוש עצום שלא מתיישב על הלב, אם התוארם חייבת שלא כדרך אכילה, אז מה זה משנה אם זה פעם אחת שלא כדרך אכילה או פעמיים שלא כדרך אכילה? שלא כדרך אכילה מטעם זה או מטעם אחר, שלא כדרך אכילה זה שלא כדרך אכילה, ולא חשוב. חודש שיש בקונה שצריך לאכול מאכל הססולויס, ויש מאכל אחד שהוא שלא כדרך אכילה, ומאכל אחר שהוא פעמיים שלא כדרך אכילה, וכי יש עדיפות שיוכל מאכל הססולויס שהוא מאכל פגום שהוא גם רותח, עדיף מאשר מאכל פגום שלא רותח, מה זה משנה? זה שלא כדרך אכילה, שלא כדרך אכילה, ולא חשוב כמה פעמים שלא כדרך אכילה. ולכן דבר הפרימה קודם תמוהים בעיניי, קשים, קשים עד למאוד. הדרך השלישית, כך היה נראה לי לכאורה. אולי באמת לא חייבים על גדנו שאלה אם כן תקנוי ותבלינום עד שיהיה ערב לחך, ורק אז אתה לא מחייבת על אכילת גדנו, משום שעצם החידוש של גדנו שהוא בחסד, שזה חסד, זה איסור, זה חידוש שהתורה אוסרת דבר שבעצם איננו מחר, הוא לא ראוי לאכילה. אבל מנולה לומר שתורה מקדשת חידוש נוסף שהוא חייב אף על פי שאכל שלא כדרך אכילה. הלו, אפשר לפעמים לתת טעם בדברים שמטיבם אין בהם טעם. בתעשיית המזון המודרנית, הרבה דברים שאנחנו אוכלים לא ראויים למאכל, אילולי ששיפצו אותם והתאימו אותם, ויש בהם מים וחומץ ומלח וסוכר ופלפל שחור ופלפל לבן, ומי יודע עוד מה נכנס לתוך המאכלים שאנחנו אוכלים. מישהו פעם אמר לי, מישהו שמצוי בעסקי הבשר, שהיינו רואים מה נכנס לנקניק שאנחנו אוכלים, אין ספק שאף אחד לא היה אוכל אותו. אז אולי באמת התורה לא מחייבת להגידנו שאלה אם כן תקנוי בתבלינם עד שיהיה ראוי למאכל. החידוש של גדנו שזה בחסד, חוץ מהדין ששלא כדרך אכילה שזה דין בגברה, במעשה אכילה, יש הלכה נוספת שמקורו בעבודה זרה דף ס"ח, אוכל שהסריח שהתקלקל פוקע איסורי, וזה גזירס הכוסף, זה לא סברה בעלמה. לגרה שבשורך הוא תתננו ואכול, כתוב בנבלה, דורשים חזל. נבלה רויה לגר קרויה, נבלה, נבלה שאין רויה לגר לא קרויה נבלה. וחבזה זכות הביודס עם הגוף א', כשאוכל התקלקל, גם אם תקנו בדבלין, מה שיהיה ראוי למחל, אין על זה איסור. כי פוקה איסורוי, החצה הפך להיות הטו. זה לא כמו שלא כדרך אכילה, שלא כדרך אכילה זה לא חסר בחפצה, זה במייס אכילה, בדרך האכילה. אז החידוש של גיד הנושא, איתו, אלה שצריך לעשות את זה בחפצה, אבל לא בחייך במייס. אם בדידי היה תלוי הדבר, הייתי אומר, באמת אין חייבים על אכילת גיד הנושא, אלא אם כן אכל את זה ביחד המחלות אסורות, אלא אם כן אכל באופן שאפשר להגדיר דרך אכילתו. החזוניש בסימן קוף חוף דלת אורחיים, קוף חוף דלת זה חידושים מספר פסוחים לפי סדר הדפים, פסוחים חוף דלת עומד בסימן קוף חוף דלת, החזוניש רומז רק למיזה בעלמה, זה לא עיקר שיטתו, והוא עוסק בסעור, איסור אכילת סעור בפסח, כותב החזוניש אולי אדם שאוכל סעור ואין באמת לא חייב, כי סעור לא כדרך אכילה, אלא אם כן תקנו לדבלינם או אכל בתרעובת, של מינים אחרים באופן שיהיה ראוי למחל. ואני אומר, אולי כך גם בגיד הנושא. אלה שלושת דרכי ההבנה, איך אפשר להבין איסור אכילת גיד הנושא אף על פי שאין בו טעם. ושאלה זו בעינה לא רק בגיד הנושא. גיד הנושא זה הדוגמה הבולטת ביותר, כי זה לאו דאורייתא, פסוק מפורש, ולעולם אין בו טעם. אבל יש גם דין של חומץ נוקשה. חומץ נוי שלא ראויה למחל. התורה אוסרת בפסח אכילת חמץ וגם אכילת שעור. אז השאלה הזו מתעוררת גם בתחומים נוספים ולא רק בגיד הנושא. הרחתי במכסו של חומש ברשס בכמה סימנים והבאתי את מה שכתוב ברשבו במסכת חולין שאפילו למען דומה אין בגיד מנוי סנטם יש לו טעם חלוש. כך כותב גם מתי יוינסן בירדי הסמן קוף א' וגם החבזס כותב כן זה. לא שאין בו טעם כלל, אלא יש בו טעם קרוש ולכן זה לא עושה את התפשיל בנסין הסתם. אבל פשטס לא שנה גמור בחולין קוף א' איתו אלא שתוירה ססוי משמע שאין בו טעם. ועדיין אני אומר אפשר שאכיל שהוא בחפץ, אבל צריך לאכול דווקא כדרך אכילתו. הרבה פעמים נשאלתי, וזו שאלה שתמיד עולה על שולחננו בקשר לתרופות. תרופות שיש בהן חשש איסור, האם מותר לצרוך אותן, לקחת אותן. אז כאשר מדובר בכל שיש בסכונה, אין כלל מה לשאול, גם כשיש בסכונה רחוי, כי גם סופק סכונה וספק ספק יש בסכונה, דויך כל התוירה כולו. עד כדי כך שאני רגיל לפסוק, למשל, אנשים שרוקחים תרופות באופן קבוע. תרופות שהם חייבים לקחת משום שהם סובלים מבעיה רפואית שיש בה סכנה פוטנציאלית, בערב פסח, גם אם יש חשש חמץ בתרופות, הם לא צריכים אפילו להחליף את התרופות בתרופות כשרות. לפעמים עצם החלפת תרופה יכולה להשפיע לרע על מערכות הגוף. אם מדובר במצב שמסכן נפשות, אפילו לא צריך להחליף תרופות, גם אם יש תרופות אחרות שהן כשרים לפסח. כאשר מדובר, בכל שיש בסכונה לא צריך לחשוש כלל, אבל כל שאין בו סכונה, תרופות שיש בהן חשש איסור, או חומץ בפסח, או יום הכיפורים, או מחלות אסורות. רק השבוע שאלתי מישהו, הוא הראה לי תרופה מסוימת, כתוב שם שמי שיש לו רגישות אלרגית למוצרי חזיר, שלא ייקח את התרופה הזו. משמע שיש כאן איזשהו תרובת של בשר חזיר, חולה שאין בסכונה, אבל חולה שמאוד מטריד ומייסר, האם מותר לקחת תרופות אלה? אז אני אומר, צריך לעשות מאמץ, למצוא תחליף, אם מדובר בחולה שאין בסכונה כמובן, כאשר מדובר בחולי רציני, ואין תחליף, יש מקום להקל בתרופות. מי שרוצה להחמיר רשאי להחמיר סוף כל סוף, מחלות אסורות מטמטמים ליבו של אדם, אבל מעיקר הדין אפשר להקל בתרופות ואני אסביר מדוע. סוגיה זו מופיעה בסוגיות רבות, אבל בעיקר בהלכות יום הכיפורים בסימן טוב ראש י"ב, והסוגיה מתחילה ביומד הפי אלף. יומד הפי אלף כתוב במשנה, אוכלים שאינם ראויים לאכילה, שוסו משקים שאינם ראויים לשתייה, פטור. בדרך כלל כאשר חז"ל אומרים פטור, הכוונה פוטר אבל לא אסור, לא מותר. בדרך כלל כאשר כתוב פטור, הכוונה שיש איסור דאורייתא, אבל אין איסור דאורייתא. כך כותב הרמב"ם להדיא פרק ב' הלכה ה' משביסת אוסר. שביסת אוסר זה בעצם דין היום הכיפורים. פרק ב' הלכה ה' כותב הרמב"ם, מי שאכל אוכלים שאינם ראויים ביום הכיפורים, מה כנויסוי? מה כוסמרדוס? הרי שלדעת הרמב"ם יש איסור דאורייתא. אבל הטור כותב בשם אבי עזרי. אבי עזרי, כוונה לא לרב שך זצל, אלא לרביו, שהיה אחד מהרבסים לא שואלים. אז הטור מביא בשם אבי עזרי, שמי שאוכל פוקס מקשיור, יש בו איסור, איננו חייב, אבל יש בו איסור. אבל בו איתן שאינם ראויים, אין איסור כלל. כך הטור מביא בשם הרביו, בשם אבי עזרי. אז הוא לא מביא את דברי הרמב״ם שמאכנס למאכס מאדס, וזה חידוש גדול. אז שאלה אחת, מדבר את רומס משהו פוסק כמו אבי עזרי נגד הרמב״ם, מה פתאום? מהיך טייס? שאלה שנייה, באותו סימן, בסוף הסימן כותב הטור שמי ששוטר משקן שאינם ראויים פה הטור, אבל יש לו בסדר רבונן. אז למה באויכלן שאינם ראויים הוא מביא בשם אבי עזרי שאין בו איסור כלל, אבל במשקים שאינם ראויים הוא כותב שיש בו איסור דרבנן? וכי יש מקום לחלק בין אויכלן למשקים, בין אכילה לשתייה? כלל וכלל לא. מה המקום לחלק ביניהם? דין שתייה כדין אכילה. אם מותר לאכול אוכלים שאינם ראויים ביום הכיפורים, מה פתאום אסור לשתות משקים שאינם ראויים ביום הכיפורים? אין כלל מקום לחלק בין אוכל למשקים, אף על פי שבעצם דברי הטור זה היה התירוץ המתיישב ביותר מצד מה שכתוב, אבל מצד הסברה זה מופרך לחלוטין. אין מקום כלשהו לחלק בין אוכל ומשקין כדין אכילה, כדין אכילה. אז איך מיישבים את דברי הטור? אביס יוסף והבח שניהם מתרצים בשני דרכים, לא הבח אלא הפריש. הפרישה במקום ואביס יוסף, שניהם צעדו באותו דרך ושניהם כותבים שני חילוקים. חילוק אחד, אולי כאשר הטור מצטט מאבי עזרי שכאשר אוכל מוכל שאיננו ראוי אפילו איסור עליך, הכוונה כשהוא אוכל פוקוס מקשיר מאוכלים שאינם ראויים וטרת לרייס, רק אז אין איסור כלל. אבל מה שכותב בסוף הסימן, שאותו משכן שאינם ראויים יש בו איסור דרבנן, שם מדובר כאשר הוא שותה שיעור, דהיינו מלוא לוגמיו. אבל כשהוא מדבר על אוכל שאינם ראויים, הכוונה פוחס מקשיו, אף על פי שחוסר עושה מן התואר, ואף על פי שיש איסור דרבנן באוכלים שאינם ראויים, אבל כאשר טרת לרייס ואוכל פוחס מקשיו באוכלים שאינם ראויים, אז מותר לך. תחילה, זה תירוץ אחד. התירוץ הזה יש בו, יש לו יסוד מכוח לשון הטור. כי הטור כותב, מישהו, מה שצריך שיעור זה רק לחייב חטוס, אבל איסו יש אפילו פוחס מקשיו, אבל אוכל אוכלן שאינם ראויים אין בו איסור כלל. אז לפי דרך אחד בבישוי שבפישם דיני הטור הם תוספת על מה שהוא כתב שיש איסור אפילו פוחס מקשיו. הכוונה לומר, אם זה פוחס מקשיו וגם אוכל שאיננו ראוי, אז מותר לכתחילה. זה דרך אחד של אביס יוסף והפרישב. אבל צריך להבין את סתם הדברים. אם יש איסור דרבנן באוכל שאיננו ראוי, ויש איסור דאורייתא פוחס מקשיו כי חוצה שיעור עושה מן התורה, אז מה הסברה שכאשר אנחנו מצטרפים את שני הדברים אין איסור כלל? לא רק שאין איסור דאורייתא אלא מותר לכתחילה. שני הסברים יש. הבייס מאיר כותב שם במקום, מה טעם חוצי שיעור עושה מן התורה? חזיר את סטרופה. אומר רבי סמיה, מה אפשר חזר סופה? שאם יאכלו שיעור שלם, אז יהיה חייב קורס וחייב חטוס וחייב מלכוס, ולכן יש איסור אפילו פוחס מקשיות. אבל באוכל שאיננו ראוי, שזה לעולם לא יכול להגיע לידי איסור דאורייס, ולכן אין בו איסור כלל. סברה זו מאוד קשה. בסדר, אז אין בו איסור דאורייס, אבל למה שלא יהיה בו לפחות איסור דרבנן? משום שכל הטעם שחוץ שירוס מן התואר זה רק משום חדר הצירוף, ולדידן דקאי מלון כרב יויכנן חוץ שירוס מן התואר אין הסדר הבונן של חוץ שירוק, יש בו איזה הברקה, אין הסדר הבונן בחוץ שיר, או שזה עושה מן התואר משום חדר הצירוף, או כשלא חדר הצירוף אין הוא איסו כלל. ראשי לא כסבור שחוץ שיר עושה מן דר הבונן, אבל אפילו ביורכן שעושה מן התואר משום חדר הצירוף, כשזה לא חדר הצירוף, מהיך תאיסה לחדש שיש בו איסו דר הבונן? לפי רבי יוחנן אין כזה דבר איסו דר הבונן בחוץ השיר, אם זה לא עושה מן התואר, אז אין בו איסו כלל. אז הבית מאיר אומר, חדר הצירוף הזה רק כאשר בשיעור שלם יהיה בו חדס, מלכס, קורס. אבל כאשר לעולם לא יכול להיות איסו דר הבונן בשיעור שלם, אז בחוץ השיר אין איסו כלל. זה דרכו של הבית מאיר. שוט תורס חסד, בניין אוילום, אחרונים אחרים הסבירו קצת בסגנון אחר. הם הבינו את הסברה חזי לסירוף מעין גזירה וחשש. הם אוכל חוצי שיעור, אולי תאבונו יגבור עליו, יש למון הרוי צונסיים, מי שאוכל חוצי זייס מן הסתם ימשיך ביוכל, מי שאוכל שום ורחל נוידף, יעשה ויוכל שום ורחל נוידף. ולכן, חכום המסוכות שישיר שמה יוכל שיעור שלם, אבל באוכל שאיננו ראוי, אז אין כזה חשש גדול שיוכל שיעור שלם, להפך. כשהוא אוכל חוץ שישיר זה מחסריח לו באף מן הסתם, הוא לא ימשיך לאכול, ולכן נופל את החשש שלך זה לצירוף, ואין בו חוץ שישיר שלם. אז אלה שתי סגנונות להסביר את דבר הביסיוי שבהבח, שכאשר אנחנו מצטרפים את שתי הקורס, פוקוס מקשים מצד אחד, ואוכל שאיננו ראוי מצד אחר, לא רק שאין איזה דיורי תחלס ורבון עניין בו, שני הסברים מושתתים על המושג שלך זה לצירוף, אבל בשתי סגנונות שונים. זה תירוץ אחד של הפרישה בהביסיוי שבהבח. הדרך השנייה שלהם זה לחלק בין אוכל שאיננו ראוי לאוכל שאיננו ראוי. והם כותבים משקים שאינם ראויים, שכתובים במשנה וגם ברמב״ם וגם בטור. יש שלוש דוגמאות, חומץ, ציור ומורייס. שלושת הדברים האלה הם ראויים למאכל, אבל לא בעין. סוף כל סוף אנשים אוכלים חומץ. אני משער שרוב החומץ שמשווק בשוק, זה לצורך טיבול, לא לצורך ניקוי או שימושים אחרים. חומץ, אנשים צורכים חומץ, אבל אי אפשר לשתות חומץ, ואין. מקבלים סלט בחומץ, מנסים מבשרים דברים, אני לא יודע, אני בכלל לא בקי במטבח, אבל אני לא יודע איך. אבל ברור בעיניי שחומץ הוא למחל. כך גם ציר דגים, זה חריף מאוד, אבל בתרובת אוכלים את זה. אז הפרישה ובשייסף מחלקים בין אוכל שיש עליו שם אוכל הוא מיועד לאכילה, אלא שלם אוכל את זה באופן שאיננו ראוי, וזה יש איסור דרבנן. אבל כאשר האוכל מצד עצמו לא ראוי למאכל אדם, פה כאיסורוי, וזה אפילו איסור דרבנן אין בו. והם מחלקים בין אוכלים שאינם ראויים של האביעזרי, שם מדובר באוכל שמצד עצמו איננו ראוי למאכל. אדם שאוכל עץ שלוקט עלים מן העצים שלא מיועדים למאכל, לא ראויים למאכל, וזה אפילו דרבנן אין, מה שאין כן בחומץ, ציר דגים, אלה דברים שמיועדים למאכל אדם, אבל לא בעין, אלא על ידי טיבול, בתרובת של מינים אחרים, וזה יש את דרבנן, זה החילוק השני שכתבו הביסיוס והפרישה. והביסיוסף כותב שלפי זה אין בהכרח לעשות מחלוקת בין הרמב״ם והרביו כשם שצריך בלאו הכי לחדש את החילוקים האלה כדי ליישב את דברי הטור שלא יסתור את דברי עצמו, ממילא כותב רבי שייסף, אולי גם הרמב״ם והרביו לא נחלקו. כאשר הרמב״ם אומר מהקסמרדס, הוא מדבר על מי שאכל אוכלים שראויים באופן עקרוני, אבל צריך לטבל. מה שאין כן אוכל שמצד עצמו לא ראוי למאכל, או לחירופין כדרך השנייה. הרמב״ם מדבר על אוכל שאיננו ראוי בשיעור, והרבי הוא מדבר על אוכל שאיננו ראוי פחות משיעור, וממילא אין הכרח שנחלקו הרמב״ם והרבי. כך כותב הבייס יויס. אז לפי היסודות האלה אנחנו צריכים לעזור ולדון בתרופות. הלא בתרופות שני התירוצים ישנם. הפעם בתרופות לא אוכלים כשיעור, כן? אני עוד לא ראיתי אדם שביום הכיפורים לוקח גרום קרת של תרופות. גם אנשים שלוקחים הרבה תרופות, זה אף פעם לא הגיע לשני זייזם, ודאי לא לשני זייזם של החזוניש. לא ראיתי אדם שלקח תרופות במשקל של 200 גרם או 150 גרם. אז מצד אחד זה אוכל שאיננו ראוי פוחס מקשיו, זה לעולם פוחס מקשיו, ואם באוכל שאיננו ראוי אין חשש של חתר לצרופה בתרופות, ודאי שאין חשש של חתר לצרופה, לא אוכלים תרופות לתאבון, וזה גם נפסל מצד העצם למחל אדם, לא כמו חומץ או ציר דגים שמיועד למחל אלא שצריך לקבל אותו. אז בין כך ובין כך, לפי שני הדרכים של הבסיס והפרישי, כדי ליישב את דברי הטור, לכל בתרופות אפשר להקל. ואני במיוחד מדגיש את מה שכתב הבסיס יוסף, שלפי שני הדרכים האלה לא רק שניישב את דברי הטור שלא יסתרו זה את זה, כי אז עדיין יש לנו הרמב״ם שעומד נגד הטור, אבל הבסיס יוסף כותב שלשני הדרכים אנחנו גם מיישבים את הרביו והרמב״ם שלא יחלקו זה עם זה. אז הבסיס יוסף מתכוון לומר שבשני התירוצים האלה גם הרמב״ם יודע, ובתרופות תרדי וסניו בו, זה פוחס מקשיו וזה אוכל שאיננו ראוי בעצם. יתרה מזו, יש דרך שלישית ליישב את דברי הטור שלא יסתרו אלה את אלה, וזה הבך. והבך כותב שם חידוש גדול. זה נכון שחזל אסרו אוכל שאיננו ראוי, אבל רק כאשר הוא אוכל במטרת אכילה. הוא אוכל כי הוא רעב, והוא כל כך רעב שהוא אוכל אפילו דבר שאיננו ראוי למאכל, אז זה עושה מדרבון. אבל כאשר הוא לא אוכל להסביע את רעבונו, אלא מסיבות אחרות, כגון ללחלך את גרונו, קשה לו, הגרון שלו מיובש, אז הוא שותה קצת משקה שאיננו ראוי ללחלך את גרונו, בזה לא אוסרו חכמים, זה דרכו של הבן, וזו דרך שלישית. והבך דוחה את שני הדרכים שכתב הבייס יוסף, והבך אומר אוכל שאיננו ראוי עשו דרבונון, אבל רק כשמדובר במהות של אכילה, מי שאוכל כי הוא רעב, ולפעמים כאשר גם כל כך רעב הוא מוכן לאכול גם שאיננו ראוי למחל, או שהוא אוכל אוכל שאיננו ראוי למחל כדי להקל על איסור אכילה ביום הכיפורים, אז זה עושה מדרבונון. אבל כאשר אין כאן מהות של אכילה, אין כאן מטרת אכילה, בכלל גם לא יאסרו חכמים. גם לדברי הבך ברור בעיניי שבתרופות זה לא שונה מאשר ללחלך את גרונו. אין כאן מהות של אכילה. יש שני סיבות או שני מאפיינים של אכילה. צדיק אוכל לסוי ונעשוי, מי שלא צדיק אוכל כי הוא אוהב לאכול, כן? לא רק שהוא רעב. בעולם המודרני אנשים אוכלים, זה חוויה, אוכלים כי אוהבים לאכול. אני הרכי צדיק צדיק אוכל לסוי ונעשוי, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כשהוא רעב, הוא צריך לאכול. אבל אלה שני מאפיינים של אוכל. אנשים אוכלים כי הם רעבים, אנשים אוכלים את מה שהם נהנים, מה שערב להם. ולכן כותב הבך, מי ששותה מסכים שאינם ראויים ללחלך את גרונו, בזה אין יסוד רבונון. תרופות ודאי לא מוגדרים כאוכל, הלא תרופות מעצם טבעם, אדם לא אוכל לא להשביע את רעבונו ולא מאהבת האכילה, אלא לצורך בריאותי, ולכן גם אני בדבך יש מקום להקל בתרופות. אז אני טוען שכל הדרכים שנאמרו כאן ליישב את דברי הטור שלא יסתרו אלה תאלה, וגם ליישב דברי הרמב״ם והרביו שלא יסתרו אלה את אלה, שלושת הדרכים תקפים גם בתרופות. אולי תרופות הם אפילו עדיפים מכל האפשרויות האחרות. הבח בסימטרון פרשיות בייז מביא בשם ספר אגודו, וזה פועל מושלם. ספר אגודו סבור כמו הרדיו. הרדיו זה לא שיטי יחידות. גם ספר אגודו כותב כמו הרדיו, שאוכל שאיננו ראוי אין בו איסור כלל. בספר אגודו כותב פרק חשר מסכת יומה, שעל זה סומכים בני אדם לבלוע את רוקם ביום הכיפורים. אנחנו בולעים רוק כל הזמן, למה אין בזה איסור? הלא גם חוץ שירוס מן התוארת. כותב אגודה, כי זה לא ראוי למחר, ולכן אוכל שאיננו ראוי אין בו אפילו הסדר הפון. אז לכל השיטות פשטס דברי הרמב"ם, שגם באוכל שאיננו ראוי יש איסור, אז איך אנחנו בולעים את הרוק? יש הכהנים שמחמירים, אני חושב שבבן איש חי כתוב שלא יבלעו את הרוק ביום כיפור, אבל רק נחשוב, בית כנסת שיש בו 500 מתפללים, אף אחד לא ירצה לבלוע את הרוק, כולם יריקו כל הזמן בבית הכנסת, זה יהיה משהו נורא, יש לך 500 אנשים, אף אחד לא יבלע את רוקו, כולם ירוקו כל הזמן, ילד קטן יכול לדבוח על ילד, זה יכול להיות פיקוח נפש, אז זה בלתי אפשרי, אז כל הפויסקים נוקטים שאין איסור בבלי הסורק. אז הבח אומר הגדרה, הבח כותב לא משום שזה לא ראוי למאכל, אלא משום שאין כאן אכילה אלא בליה, בליה זה לא אכילה. והוא מביא פסוק בספר איוב, עד בולעי רויקי, אומר הבח, בליה איננה אכילה. מה כוונת הבח? מי שבולע בלי ללעוס זה לא מוגדר כאכילה? מה? מי שאוכל דייסה, מותר לאכול דייסה ביום הכיפורים, הוא לא לועס. גם דייסה בולים, גם לבן בולים, מים זה שתייה, זה משהו אחר, אני מדבר על אכילה. אבל יש מיני אוכל שבולים, שלא לועסים. בהכרח שהפך מחלק באופן יסודי במליאת הרוק לאוכל, ולכן דיבר מוגן אברום תמוהים בעיניי. מוגן אברום אורחיים טוב קוף סמך זיים כותב שמדברי הבח בסימנטוף רשות בייז משמע שלפי שיטת הראשונים שיש הסדר הבונון באוכל שאיננו ראוי, גם ברוק יש הסדר הבונון. אבל מוגן אברום חולק עליו, ומוגן אברום אמר לא, בבלי הסרויק אין כוון השתייה כלל. מוגן אברום משמע שלא דייק בבח. אמנם מדברי ספר האגודה שמביא הבח, אכן משמע שלפי הראשונים שיש לזה רבון, באוכל שאיננו ראוי יש לזה רבון גם ברוק, אבל הבח חולק עליו, והבח מחלק בין אכילה לבליה, ואני חושב שדברי מוגן אברום הם דברי הבח. מה אומר מוגן אברום? אין כוון אז שתייה. מה זאת אומרת? אבל יש כוון אז בלי אדם ער לכך שהוא בולע את רוקו. בליית הרוק איננו לגמרי כמו מצמוץ עיניים. יש החזרים בגוף, רפלקסים באנגלית, בלשון קודש אומרים החזרים, מעשים שאדם עושה באופן בלתי רצוני, הגוף עושה מעצמו. אדם לא צריך לכוון לנשום, הגוף נושם, הוא לא צריך לכוון למצמץ, אדם ממצמץ בעיניו בלי שיכוון. זה נכון שלא צריך להחליט לבלוע את רוקו, אבל הוא יכול להימנע מלבלוע את רוקו, הוא לא יכול להימנע מלנשום, הוא לא יכול להימנע מלעכל מזון, הוא לא יכול להימנע גם מרמסמס. אז מה כוון הסמוגר רום? אין כוון אכילה ושתייה. ואחרי הכוונתו שזה לא מוגדר כאכילה ושתייה, וזה כוון הסבך. ואם כן דבר הבא כבר דבר המוגר רום הם אותו דבר. האם בליית כדורים, בליית תרופות, זה כמו בליה של הבח והמוגן אברום או לא? מצד אחד אמר, אפשר לומר, שגם כשבולים תרופות אין כוון אכילה. וזה דומה לסברה שאמרתי מקודם. זה לא מוגדר כאכילה ושתייה. זה בליה גרידה. לא שמנוע אכילה. אני לכשעצמי, אם הייתי צריך להסביר מדוע אין איסור, אפילו זה רבונם בבליית רוק, הייתי אומר, מייס האכילה זה רק כאשר אנחנו אוכלים דבר חיצוני, דבר שאדם לוקח, מכניס לפיו ואוכל, מה שנברא ונולד ובא לעולם בתוך חלל הפה והגרון, זה לא אוכל, זה לא אוכל, זה לא אכילה וזה לא שתייה. הרוק איננו דבר חיצוני שאנחנו מגדירים כאכילה ושתייה, ואנחנו אוכלים ושותים. זה דבר שבא לעולם ונוצר בתוך חלל הפה, ולכן זה לא מוגדר כאוכל שאיננו ראוי או משקים שאינם ראויים. זה נכון שרוק מטעם אוכלים, מכשיר אוכלים, אבל זה רק שזה יצא מהפה. כל עוד שזה בחלל הפה, אין כאן הגדרה של אכילה ושתייה, ולפי זה אין דין תרופות כדין רוק, משום שהתרופות הן דבר חיצוני שאנחנו מכניסים לפה ובולעים. אז נכון שתרופות בלולעים, אבל זה לא ההבדל היסודי שיש בין רוק ובין אוכלים ומשקים שאינם ראויים. אבל מכל מקום, שלושת הדרכים שיש בנו ביוסף פרישה ובח, לחלק בין דברי הטור בתחילת הסימן לדבריו בסוף הסימן, לחלק בין הרמב״ם והרביו, עוד פעם נחזור לדברים, שלושת הדרכים הם: אוכל שאיננו ראוי פוחס מקשיו, אין בו איסור כלל, אוכל שאיננו ראוי לחלוטין, אין בו איסור כלל, איסור דבונן יש בחומץ, ציר, מורייס, שמיועדים למאכל, אבל על ידי טיבול ועל ידי תרובת. הדרך השלישית, כאשר הוא מתכוון לאכול כי הוא רעב, יש איסור דבונן פרובוקל שאיננו ראוי, אבל כאשר אין מהות אכילה, מטרת אכילה, אלא ללכלך את גרונו, אין בו איסור. לפי שלושת הדרכים, תרופות שאינם ראויות, לכאורה יש מקום להקל בהם. אם מדובר בחומץ בפסח, אם מדובר במאכלות אסורות, אם מדובר באכילה ביום הכיפורים. כי כל הסברות האלה אינם דווקא בהלכס יום הכיפורים, אלא בהלכס מחרויס, אסורויס, באופן כללי. אז גם הראש, פרק בעיז, הלוך א', במסכת פסוחים, כותב שחומש איננו ראוי, יש בו יסדר בו למצד אך שווה, אבל גם בסוגיה הזו ערכתי בעבר, ובתרופות אין אך שווה, משום שאין כאן מטרת אכילה. רק כאשר אדם מחשיב אוכל לשם הנעת אכילה יש אך שווה, אבל לא בתרופות. ומשום כל הפעמים האלה יש מקום להקל גם בחודש שאין בו סכונה לצרוך תרופות, אבל לא כל אחד מסכים שהרמב״ם והרביו לא נחלקו. כי מפשטס דברי הרמב״ם, אוכל שאיננו ראוי, מה כנו יסוי, מקס, מרדס, והרמב״ם לא מחלק. עד כמה לא ראוי, למה לא ראוי, יויסו מקשיו, פוקס מקשיו, ודאי שסטינס דברי הרמב״ם ממש משהו אחר, חולק על הרביו, לא כמו אביס יויסף שרוצה ליישב שאין מחלוקת ביניהם. ולכן כאשר מדובר במחוש באלמה צריך להחמיר, אבל כאשר מדובר בכל השבס כונה שבלב הכי מבוא בשף יורדי עצם הקוף נון ה' שאפשר להקל אפילו במחלות אסורות ממש כשאוכל שלא כדרך אכילה, משום שבכל השבס כונה אנחנו מקילים במקרים רבים באיסר דרבונן ולדעת השף גם שלא כדרך אכילה, ולכן אפשר להקל לכל שאין בסכונה לצלוח תרופות אם יש בהם חשש מחולת אסורס או חשש חומץ בפסח או אכילה ביום הכיפורים. אלה הם תמצית דברינו בהלכה נכבדת זו. אז פתחנו את השיעור היום בסוגיה של גיד הנושה, ואמרנו שלושה דרכים, איך בעצם ארבע דרכים אמרנו, איך אפשר להבין את איסור אכילה בגיד הנושה, לא מדובר שלא כדרך אכילה. דרך אחת, ברוך חי ורחמונה. דרך נוספת, ברוך חי ורחמונה וחצורים, פרימה גודים. דרך שלישית, דרכי. אולי הוא באמת איננו חייב, אלא הוא מכיר לחל בגדנו של כדרך אכילה, בתרובת של מניעים אחרים, או כאשר הוא מקבל אותו בתבלינים. הדרך הרביעית, גדנו שבעצם ראויה למאכל. וזה כן נתפס כדרך אכילה, משום שיש בו טעם, אלה שטעמו קלוש ואין בו כדי לתת טעם בתבשיל את הרובד וכדי שיש בו גם אוכל אחר. אלה ארבעת הדרכים, בכל עיקר איסור גידענו שאף על פי שאנחנו פוסקים אין בגיד מרשיתם. אחר כך עברנו לדון בצריכת תרופות שיש בהם חשש איסור, ואמרנו שיש מקום להקל בהם לפי שלושת דברי, שלושת הדרכים בדברי הפויסקים, טוב רשות בייז ביישוב דברי הטור וביישוב שיטות הרמב״ם והרביו. אז בפרשת השבוע אנחנו עומדים לא רק על האיסור של אכילת גדנוש, אלא על המאבק הגדול בין ינקה ועשר. וכמעט בכל שבוע ושבוע אנחנו מתחילים עם דברי הרמב״ן שמסו וסיציר על הבונים. כל מה שקרה על הרבויס יש לו משמעות עד סוף כל הדרס. כל דיבור מדיבוריהם, כל עניין מענייניהם, כל מסו ממסיהם. לא למקומם ושעתם בלבד היו וקרו ונאמרו, אלא לדורי סוירון. מה עשו וסציר על הבונים? אם בכל האובס כך, הלחס כמה וכמה ביאנקויב, אם בכל מסר של יאנקויב כך, ודאי במאבק הזה הם סבור של איסוף. כמובע בדברי הרמב"ן ובדברי מדרוש החז"ל כאן בפרשה, המאבק הזה לא היה בין אותו מלאך ליאנקויב ובינו, אלא בהיסטוריה של עשיו ויעקב אבינו שמייצג את כל כלל ישראל. יעקב אבינו הוא נקרא ישראל, וכל העם נקרא על שמו של יעקב. המאבק הזה היה המאבק על העתיד. נוגע בצדיקים שבכל דויר ודויר אמרו חז"ל והדברים כתובים ברמב"ן. המאבק הזה היה על העתיד של כלל ישראל. יעקב נפרד מעשיו בפרשת השבוע, ויעקב אמר לעשיו, עד אבוי אל אדוני שעירו. והיסטורית, זה היה הפעם האחרונה שיעקב פגש את עשיו. הם לא נפגשו יותר בחייהם. חז"ל מפרשים, עד אבוי אל אדוני שעירו, בעול ימושיהם בהר ציון, לשבות עשר עשיו, זה לעתיד לבוא. זה לעתיד לבוא. והמאבק הזה היה על כל העתיד של כלל ישראל, כך פשוט חז"ל, כך מבואה בדברי הרמב"ן. וכאשר המלאך סורו של עשיו נוגע בכף ירך ינקב ותקע כף ירך ינקב, זה בכל דור ודור. נוגע בצדיקים שבכל דור ודור, וים פה פיקן, ינקב נצא כמנצח וירקב לא יוכל לו. והמלאך מבקש מיעקב שלחני כי יורו השחר, יעקב אומר לא אשלח לך כי אם ברצוני. ורש"י מביא שעשיו הודה על הברכות, וזה השלים את קניינו של יעקב בברכות שהוא קיבל מיצחוק במקומו בחוכמסו במירמו שהוא קיבל מיצחוק אביו. חז"ל אומרים רמח מצססי, ריש מבחס מצססי, מכוונים כנגד רמח עבריו של אדם, שסה להבים שבתואר, מכוונים כנגד שסה ימות השנה. אבל חז"ל לא השאירו לנו קטלוג שבו יש פירוט איזו מצווה קשורה לאיזה יום, ולא ידענו. אבל בזוהר הקודש בפרשת השבוע יש לפחות מצווה אחת ביום אחד שקשורים זה לזה. והזוהר הקודש אומר שהמצווה של גדענושה מכוונת כנגד תשבוב. תשבוב. מה הקשר בין גדענושה לתשבוב? כך כתוב בזוהר, כך כתוב גם בכסבי הארי. שיש קשר בין הלב של גדענושה ליום תשבוב. את הקשר הזה בפישור למדתי מתוך ספר החינוך. ספר החינוך אומר, למה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו? על כן לא יאכלו בני ישראל גדענושה, כדי שנזכור לעולמים את המאבק הזה ואת תוצאותיו. המאבק הזה היה בין יעקב לסור של עשיו, לכן המאבק חסר סיכוי, חסר סיכוי לחלוטין. איך אדם יכול להיאבק עם מי שחזק ממנו? איך בסוף אדם יכול להיאבק עם מלאך מן השמיים שיכול לשרוף אותו בהבל פיו? איך אדם יכול לקוות לנצח מלאך אבל הקדוש ברוך הוא עמד לצידו של יעקב, וכאשר הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא יכול להילחם בכל המלאכים שבעולם. כותב ספר החינוך, כל עוד נזכור את המאבק הזה, יעמדו באמונתם ובצדקותם. משום שהמאבק הזה חוזר על עצמו בכל דור ודור. אלה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוצינו, וכל אלה שעומדים עלינו לחלוצינו בכל דור ודור, כולם יומקים את כוחם מסורי של איסוף. ואנחנו צריכים לזכור שיעקב אבינו ניצח, אף על פי שבדרך הטבע לא יהיה לו כל סיכוי לנצח. המאבק הזה הוכרע מראש לתורתו של סורי של איסוף, אילולי הקודש ברוך הוא עזרי. וכך לאורך הגלות, בהרבה זמנים, יראה לנו שזה חסר תקווה, חסר סיכוי. אבותינו לפני 60 שנה, יושבי המחנות, גם חשבו, אפס כל תקווה. הקדוש ברוך הוא עזר, ואותם עודים מוצלים מאש יצאו מן המחנות, והנה אנחנו קיימים, קיימים, גדלים, חזקים. כל עוד, כותב ספר החינוך, נזכור את המאבק הזה בין יעקב וסור של איסוף, לעולם יעמדו בצדקותם ובאמונתם. ולכן הצטווינו לזכור, לזכור את אותו מאבק. מתי אנחנו צריכים לזכור יותר מאשר בתשבו? ביום המר והנמהר, יום שהוא כל כך חשוך שאין בו זיק של אור, קרן אור לא גודרת לתוך היום הזה, יום שבו נחרבו שתי מקדשות, יום שבו ידענו כל כך הרבה צרות במשך השנים. באותו יום, יותר מאשר בכל יום אחר, אנחנו מצווים לזכור את המאבק בין יעקב וסור של איסוף. וזה הקשר שהזוהר הקודש אומר, קשר סמוי שיש בין לאו של גדענו של יום תשבו. הספר החינוך כולנו מכירים, אחד הספרים החביבים על כל בית ישראל, ויש מבנה מאוד ברור בספר החינוך. דינה הגדורס המצווה, דיני המצווה ושורשי המצווה. אבל תפילות אנחנו לא מחפשים בספר החינוך, תפילות מחפשים בשער הציון או בספר התחינס. יש הרבה ספרים של תפילות, יש רק מצווה אחת שספר החינוך מסיים עם תפילה מאוד מפתיע, וזה המצווה של גדענו שם. וראויים הדברים ויפים למצווה הזו. כותב ספר החינוך, כאשר התורה מתארת את המאבק הזה, ויקרו שני ינקו שם עמוק פניאל כרויסי אלוהים פונים אל פונים ותנוצל נפשי, ויזרח לו השמש כאשר עוברס פנואל והוא צולע על ירחוי. ויזרח לו השמש, זה רמז גם לשמשוי של מושיח צדקנו. אבל אשי מפרש מדרש הקודר, ויזרח לו השמש לצורך לו לרפות את צלעתו, שמש צדוקו ומרפה בכנופיהו. כותב ספר החינוך, כשם שזור חולי השמש לאב, לא הושיעו מן הצער ומן היסורים, כן יזרח לנו שמשוי של מושיח צדקנו, לא הושיענו מן הצער ומן היסורים. אז יהיה רצון, כשם שזור חולי השמש, כן יזרח לנו שמשוי של מושיח צדקנו, עוז יבוקה כשחר אורך, וצדקוסך כלפיד יבער וביאס מושיע צדקנו במהרו ויומנו ובמהרו.